מונאקו מנצחת 86-74 את מכבי תל אביב, משווה את הסדרה במשחק שהתאפיין בלא מעט רגעים מעוררי מחלוקת שהחצים מופנים בעיקר אל השופטים. אבל בשורה התחתונה מכבי תל אביב חוזרת מהנסיכות הצרפתית עם הפסד אחד וניצחון אחד. ועכשיו כמאמר הקלישאה זה בידיים שלה. הצהובים של עודד קטש חוזרים לארץ ובשבוע הבא ינסו להמשיך לעשות את מה שהם עשו העונה הכי טוב באירופה. לשמור על הבית. פודקאסט יורוסטפ, פתיח ומתחילים. שלום לכם, ברוכים הבאים לפרק נוסף של פרק יורוסטפ פוד, ואנחנו מוצאים לדרך את הפרק הזה, פרק פלייאוף, חברים. זהו, הגענו.
ערב טוב.
ערב טוב.
וואו.
לילה טוב.
לילה טוב, כבר השעה 12.
ועוד מעט בוקר טוב.
אנחנו נשארנו באולפני ערוץ הספורט, אנחנו נועלים היום את האולפנים, אנחנו נשארנו כאן, ואנחנו מקליטים כאן פרק ממש ממש בסיום המשחק של מכבי תל אביב.
צריך להגיד שזה אירוע היסטורי, אנחנו פעם ראשונה מקליטים ישר אחרי משחק, ישר. לא מחכים לילה.
אני חשבתי שעמית ניר הופך לדלעת אחרי שעה 12. זה לא קרה.
מסתבר שלא.
עכשיו כבר 12:05, אבל אנחנו כאן עם אנרגיות של המשחקים. אז צריך להגיד, מכבי תל אביב מונאקו, משחק מספר 2 בסדרה, וריאל מדריד נגד פרטיזן, שזה טירוף. מה שקורה שם ממש ממש...
זירה מספר 2.
בדיוק.
זירה מספר 2, אז רגע, לפני שנתחיל לדבר, שר שואם.
אהלן.
עומר לוטם.
שלום, שלום.
עמית ניר.
שלום, שרבי.
אני עומר שרבי. גיא זילקה מפיק אותנו בפרק הזה.
הופעת אורח.
אחלה גיא זילקה.
הופעת אורח. ועכשיו בואו נדבר על מה שקורה כרגע במדריד, כי זה אירוע...
חריג.
חריג, לא, לא.
לא היה דבר כזה פשוט, אבל נראה לי עומר ייתן לנו איזה בריף.
עומר, עומר,
שמה, אני, כאילו, ראינו כדורסל וכדורסל טוב והרבה, וגם במדריד היה כדורסל, אבל אי אפשר להתעלם ממה שהיה פה בדקה וחצי לסוף המשחק. זה הכל התחיל מפנטרה עם הכדור, יול עושה עבירה יחסית אגרסיבית. אפשר גם היה להגיב בצורה אחרת מבחינתו של פנטר, אבל הוא החליט שאוקיי, לא בא לו להרוס את מה שקרה שם, ומשם כל העניינים איבדו שליטה, ואבוסלה עם מהלכים שטדי רינר היה מתגאה בהם, וכולם, הג'ודוקה כמובן הצרפתי מאותה מדינה כמו שלו, ופשוט כולם קפצו שם על כולם, ואחרי הדינו דברים, והשופטים היו כבר איזה 10 דקות רבע שעה במוניטור, הבינו שאין שום ערך ספורטיבי בעצם להמשיך את המשחק, ועכשיו קיבלנו בטוויטר הרשמי של היורוליג, הבנו שפרטיזן בעצם נותנת ניצחון.
עלו ל-2-0. כן,
נותנת את מעניקת הניצחון לפרטיזן בלגרד.
למרות שחזרנו לפרקט.
נכון, נשארה עוד דקה וחצי, אבל 15 הפרש. השאלה באמת מה הסיבה הרשמית, כי באיזשהו מקום אסור לשחקנים להיכנס, השחקנים שלא משחקים אסור להם להיכנס בעצם לפרקט, וכולם נכנסו שם, אז ראינו כבר ציוצים לגבי זה שיכול להיות שפשוט כל השחקנים הורחקו ולא היה מספיק שחקנים בשביל להמשיך את המשחק.
אז אני חושב...
אנחנו בהמשך נדע, אבל זה סיפור שלא היה.
בצורה תקדימית, אפשר להגיד, נראה לי שזה הערב עם הכי הרבה הרחקות אולי, בהיסטוריית ה...
יכול להיות,
בטוח. כי גם במכבי היה לא מעט.
וגם מעניין מה יהיה למשחק הבא, או למשחקים הבאים.
כן, איזה עונשים, יכול להיות ששחקנים פה יבוסלה על
היפון הזה, לא רואה אותו
חזור. אקסום, אנחנו ראינו אותו יורד בצליעה אחרי מה שיבוסלה.
צריך להגיד, מי שלא ראה את זה, שירוץ מהר לראות את זה, כי זה באמת מכות, פשוט מכות שלא היו אף פעם בליגה הזאת, וגם במקומות אחרים זה היה נחשב חריג מאוד.
כן.
קטטת ענק ברמה היסטרית.
באיזה משקל יבוסלה המתחרה.
וואו, מה? במשקל של טדי רינר. אני עכשיו חייב, בטח, אני חייב עכשיו קרב ביניהם. אני לא בטוח שיבוסלה לא נותן לו פייט.
ג'ודו זה הרבה יותר מזה. עכשיו יבואו אנשים מעריצים, אני מאוד אוהב ג'ודו.
זה טכני, זה טכניקה, ברור.
זה טכניקה.
אבל היה טכניקה מאוד יפה באיפון הזה.
זה לתפוס את הדש, זה הקרב על...
חייב להודות אבל שהוא נתן איפון מרשים.
קרב על הקמיקטה, נקרא. טוב, אז אנחנו מוצאים את הפרק הזה לדרך. יש לנו הרבה הרבה על מה לדבר. בראש ובראשונה אנחנו נפתח עם המשחק השני של מכבי תל אביב נגד מונאקו. אז אחרי שבמשחק הראשון מכבי תל אביב לוקחת את הביתיות, אני אומר לוקחת ולא גונבת את הביתיות, כי היא לגמרי הייתה ראויה לדבר הזה, מנצחת בצורה מאוד מאוד מרשימה את מונאקו, כבר התחילו להיות דיבורים, וואלה, אולי הדבר הזה הולך לאיזה סוויפ למכבי, דברים כאלה, והיום מונאקו, אפשר להגיד, בערך חזרה.
כן, והמשחק הראשון באמת נתן תחושה כזאת, כי במשך 40 דקות, אנחנו דיברנו לפני הסדרה, אמרנו, מונאקו, מכבי, זה מאוד צמוד, 55-45%, משהו כזה לזכות מונאקו, ופשוט ראינו 40 דקות במשחק הראשון שמכבי הייתה קבוצה טובה יותר. נכון, בהתחלה שם צמוד, מחצית ראשונה צמודה, אבל זה היה ברור שברגע שמכבי תרים טיפה את הרמה שלה, אז המשחק גמור, וזה בדיוק מה שהיה ברבע השלישי והמחצית השנייה.
כן.
אבל אני חושב שבאמת במשחק השני עכשיו, מכבי חזרו לקרקע, צריך להגיד, מונקו במשחק הראשון, האחוזים שלהם היו פשוט נוראים, הם לא מסוגלים לקלוע שלשה, וזה גם מה שאפשר למכבי לברוח, ובמשחק הזה הזריקות קצת נכנסו בהתחלה, ולאורך כל המשחק, שוב, לא היה פה איזה משחק של 50% ל-3, סיימו עם הממוצע העונתי שלהם פחות או יותר של 35%, וזה לגמרי הספיק, ואני חושב שמונקו הראתה לנו, שוב, איזה מין קבוצה היא, כי מייק ג'יימס היה במשחק לא טוב. אוקובו היה במשחק סביר, אבל ברגע שיש ג'ורדן לויד סיים 33 נקודות, יש לך כל כך הרבה אופציות,
כן.
אז מספיק מישהו אחד כזה שמתעלה, והנה זה עושה את העבודה.
צריך להגיד שגיל ברק פה מעבר לזכוכית מטריף אותנו, כי הוא בטירוף מהמשחק שהוא שידר במדריד.
כן.
בצדק.
עמית, אתה דיברת על העניין הזה של ההתקפה של מונקו, שגם היום ביום לא גדול במיוחד היא עושה את זה. אני חושב שכן אפשר לדבר על השלשות. במשחק הקודם אנחנו ראינו אותם קולים 4 שלשות, היום 11 שלשות, באחוזים הרבה יותר טובים, פי 2 כמעט מהממוצע העונתי שלה למשחק.
כן, נראה לי שפשוט צריך לזכור שסדרה זה דבר אחר לחלוטין, ואי אפשר לבודד, כל משחק הוא באמת בפני עצמו, והמשחק הראשון היה משחק של מונקו, היה קלאסי של משחק ראשון בסדרה של מערכת ש...
נכון.
בתקופה גם פחות טובה, צריך להגיד את זה, מונקו לא כמו שהייתה באמצע העונה, ובאמת יצרה עצמה שם בור שלא צריך לחזור ממנו, אבל באיזשהו שלב היכולת החלשה של מונקו במשחק הראשון כבר לא ידע שום דבר על המשחק הבא, כאילו זה באמת כל משחק לעצמו, ואנחנו מכירים את מונקו, קבוצה הרבה יותר טובה ממה שהייתה בערב הראשון, והפעם הם, צריך להגיד גם את האמת, הם לא היו צריכים להיות כאלה טובים כדי לנצח את מכבי.
צריך להגיד, תסריט דומה למה שקרה בסדרה של מונקו בשנה שעברה בפלייאוף, שהיא גם פתחה בהפסד לאולימפיאקוס וחזרה במשחק השני עם ניצחון מאוד מאוד מרשים. עומר, מה אתה חושב?
אני חושב שמכבי באו לשני המשחקים באותה הגישה של לתת למונקו להתפרע מבחוץ. במשחק הראשון ראינו שזה עובד, כי הם נתנו להם לזרוק ולזרוק ולזרוק, והם איבדו את הביטחון תוך כדי שהם לא מפסיקים להחטיא. ובמשחק השני אמרו, אוקיי, אם זה עבד במשחק הראשון, בואו ננסה את זה גם במשחק השני, הגיוני לגמרי. וראינו מההתחלה, הוא טרד דפק שם שתי שלשות בהתחלה, ושחקנים שבכלל מכבי לא חשבה עליהם, היו טובים במשחק הזה. ואני חייב להגיד שמכבי במחצית הראשונה של היום, הגיבה טוב למשחק. אם אתם זוכרים, היה 1-0 למונקו, קטש לקח טיימאוט, ובאמת העניינים קצת התחילו להסתדר, ההגנה קצת התעדקה, קטש חזר עם לחץ על כל המגרש, 2-2-1, ובאמת הייתה הענות יפה של מכבי, מחצית הראשונה, השנייה זה כבר היה משהו אחר לגמרי, ואני בטוח שאתם רוצים לדבר על עוד היבט מאוד משמעותי במשחק, שזה, אנחנו לא אוהבים לדבר על זה, אבל בסוף של דבר השיפוט,
צריך לדבר.
חייב לדבר על זה, מכבי הפסידה, ובצדק במשחק הזה צריך לשים את הדברים על השולחן, אבל השיפוט, גם במשחק הזה, ובטח שבמשחק הראשון, שאפילו יותר גרוע, מישהו צריך לתת את הדין, כי השופטים איבדו שליטה, ואם...
לא עומדים במה שקורה שם, לא
לגמרי, איבדו שליטה על המשחק בשני המשחקים, ואם... כמה הרחקות היו?
שש
עבירות טכניות?
לא, עבירות טכניות זה שתי
הרחקות. שש עבירות טכניות ושתי הרחקות. אלה מספרים שום...
ארבע עבירות טכניות בשמונה דקות.
כן, היה שם סטרץ' יפה.
אלה פשוט מספרים שאומרים לשופטים, גם אם כל שריקה שלכם הייתה מוצדקת, אתם יכולים טיפה לרקח את העניינים בשביל לשלוט על קצב וסדר במשחק, והם פשוט איבדו את זה, ושוב, מכבי הפסידו בצדק.
כן, אבל באמת השופטים, אתה יודע, אתה מצפה מקבוצות להגיע למעמדים האלה בכושר סי, נגיד, מהשופטים אתה עוד יותר מצפה מזה, כי זה בסוף, אתה יודע, זה עבודה שמכריעה משחקים תמיד. כשאתה מגיע למשחק כזה, ותוך 5 דקות כבר ראינו את השופטים מתחילים לאבד את שני המשחקים, זה קרה מאוד מהר. אז באמת זה כדור שלג, והאמוציות ביורוליג והסדרות, זה רק מעמיק את זה.
תוסיף את זה שאין מזגן בעולם הזה.
מעצבן. אז באמת נראה לי שמגיע ליורוליג תצוגות שיפוט קצת יותר טובות, ויכול להיות שזה ישתפר, אבל גם ראינו מה קרה עכשיו במדריד, וזה נראה משהו רוחבי ובעייתי בינתיים.
יש משהו שאתם חושבים שמכבי תל אביב יכולה לקחת לטובה מהמשחק הזה?
מהמשחק השני קשה לקחת, כי באמת לא היו הרבה רגעים שאני בטוח שעודי מכבי אמרו, אוקיי, פה יש לנו נחת, כי גם הדברים הטובים שהם בדרך כלל עושים, לא יצאו לפועל. קולסון, שזה שחקן שבדרך כלל תמיד מגיע והיה אדיר במשחק הראשון, היה חלש מאוד היום.
מסתבך גם, אבל עם עבירות. זה...
נכון, אבל עדיין, הוא לקח זריקות לא טובות, הקבלות החלטות שלו לא הייתה מספיק טובה. כנראה גם ג'רל מרטין, שגם... יודע לתת את השלשות שלו, היום היה נראה, הוא תמיד נראה אדיש, אבל היום
הוא... לא הגיע לסדרה פשוט.
הוא כבר תקופה, כן.
משחק הראשון,
אבל תסכימו איתי שג'רל מרטין טוב ונותן את השלשות לו בעמדה מספר 4, זה איזשהו נדבך במשחק של מכבי, שהוא אומרים, וואלה, כיף לנו שהוא קולע, שהוא איתנו היום, כי הוא שחקן באמת חשוב.
הוא סיים את העונה הסדירה בתור אחד מהקלעי שלשות היותר יציבים.
אבל הוא לא רואה בעיניים לדעתי, ברמה קצת קיצונית בסדרה הזו, אנחנו רואים את זה, הוא עם 1 מ-10 משני המשחקים הראשונים ל-3, 1 מ-14 מהשדה. לדעתי זה שחקן שאנחנו ראינו מתחילת העונה, שהוא לא, יכול פשוט לא לראות בעיניים, הוא בא מליגה שהוא עדיין, הוא לא התרגל לכדורסל האירופי, והוא לא מכיר בדיוק איך זה עובד, הוא לא יודע לרסן את עצמו, ואני חושב שקטש היה חייב רסן אותו יותר מוקדם במשחקים כאלו, כי זה משחקים שבאמת הוא לא רגיל למעמדים האלו, ומבחינתו זה אותו דבר, זה לא משנה לו איזה סוג משחק זה, והוא בא והוא מעיף את השלשות שלו אחת אחרי השנייה. אני חושב שבמשחקים כאלו הוא צריך לקבל קצת פחות קרדיט.
בוא נדבר קצת מונקו, בצד השני אנחנו רואים את מייק ג'יימס, עדיין הוא נכנס לסדרה, אוהדי מכבי נכנסו לו מתחת לאור, כמו שאומרים, ועכשיו הסדרה מגיעה להיכל, שזה גם דבר שצריך לדבר עליו, כמה הדבר הזה ישפיע ו... אנחנו רואים אותו נכנס לעניינים בכלל?
תשמע, מייק ג'יימס ומכבי תל אביב זה מטורף, כי מכבי תל אביב היא הנמסיס של מייק ג'יימס. הם כבר 7 משחקים ברציפות לאורך 3 שנים, שהוא לא עובר את ה-15 נקודות נגד מכבי תל אביב, קולע באחוזים זוועה, סביב ה-30% לדעתי, מהשדה.
8-24, שני המשחקים האלו.
שני המשחקים האלו. כן, וזה מגמה נמשכת. אז מייק ג'יימס ומכבי תל אביב זה מעניין, אבל נראה לי שמייק ג'יימס באמת אי אפשר לצפות לשום דבר, כן. כאילו אי אפשר לדעת מה יקרה איתו, באותה מידה גם יכול להתפוצץ, ונראה לי שמבחינת מונקו זה גם לא בהכרח כזה משנה, כי ראינו שהם יותר טובים, צריך להגיד את האמת, בתקופה האחרונה, יותר טובים בלעדיו.
כן.
אני באמת חושב שמכבי, אם הם רוצים לנצח את הסדרה הזאת, מייק ג'יימס לא צריך להיות הסיפור בשבילם. הסיפור צריך להיות ג'ורדן לויד ואליו קובו. אם אתה עוצר את שני השחקנים האלה, ונותן למייק ג'יימס להתפרע ולעשות השטויות שלו כמו שהוא יודע לעשות, אני חושב שזה...
השאלה איך עובדת לו ההתפרעות, כי אנחנו עכשיו מדברים כשזה קל, כשהוא קולע ב-20-30% מהשדה, אבל אתה יודע שמייק ג'יימס יכול לתפוס גם אלף, שבו אתה קצת תזוז הצידה ממנו ותיתן לו רק את האחד על אחד, ולא תביא עליו טרפים ולא תביא עליו עזרות.
אני אומר את זה בגלל שאני רואה שהוא כופה את המשחק עליו ומכריח זריקות קשות, לתת לו להמשיך לעשות את הדברים האלה, אנחנו ראינו מה קורה שלא ג'ורדן לויד באמת מקבל את הבמה שלו, הוא פשוט התפוצץ היום, וגם אליו קובו, אני לא מדבר על שלשות, אלא הצבע היה די פרוץ כל פעם שאליו קובו נכנס לטבעת, ועשה לאפים קלים, אני חושב שאם מכבי יעצרו את שני אלה והתמודדו איתם שווה ושווה בבית, אז באמת סיכוי טוב ללמוד סדרה.
אני חושב שהגנתית פחות הייתה הבעיה של מכבי בשני המשחקים הראשונים, ראינו את המסתדרים טוב גם היום, נכון, ג'ורדן לויד התפוצץ, אבל בסך כל הגנתית זה היה נראה טוב. אני חושב שהתקפית הם היו הרבה פחות טובים. גם במשחק הראשון, אמנם סופו שעבר ניצחו ניצחון מרשים, אבל גם במשחק הראשון לא ראינו איזה משהו מרשים. ראינו את בולדווין ולורנזו בראון עושים את שלהם.
וראינו את מונקו...
ומונקו בערב נוראי.
כן.
עכשיו הנה מונקו, שוב, אמרנו, לא ערב גדול, רחוק מזה, אבל ערב שבו הם קלו את ה-30% מה-3, את ה-50% ל-2, וזה הספיק להם בשביל לנצח די בקלות. אני חושב שמכבי חייבת, שוב, לקבל הרבה יותר מבונזי קולסון, שהיום פשוט לא הקיים. ג'וש ניבו, משחק ראשון, ראינו אותו תורם, לדעתי סיים עם 12 נקודות, 8 ריבאונדים. היום היה הרבה פחות טוב. דארן היליארד, האמת, דארן היליארד היום עוד היה סביר, לדעתי סיים בסוף עם... סיים עם 8 נקודות.
היה בסדר גמור.
הוא היה בסדר, אבל אני חושב ששוב, לא ראינו מספיק תרומה ולא ראינו מספיק תנועה, ראינו הרבה מהלכי אחד על אחד, המון, היה איזה רצף במשחק הזה, שלדעתי 3-4 מהלכים רצופים, בולדווין פשוט כדרר, 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 זריקה סוף 24, כדרר, כדרר, סוף 24. ככה קשה להכניע כל קבוצה, ומונקו קבוצת הגנה טובה.
כן.
אבל אני חושב ש... מכבי עכשיו במצב מבלבל, כי כאילו כן. מאוחזבת מהערב, ועדיין גנבת הביתיות, אז אני חושב שהדבר הכי חשוב מבחינת מכבי תל אביב, באמת, פשוט לשכוח מהערב. כי היא עשתה את שלה במונקו. לקחה את משחק אחד, שאתה קונה את זה בכיף לפני זה, היא מגיעה עכשיו להיכל, ובהיכל זה סיפור אחר, שגם שם יכולים לקרות דברים, אבל זה סיפור אחר לגמרי. ובסוף, כאילו, מכבי תל אביב עשתה את שלה, צריך להגיד את זה, בשני משחקים האלה, עם כל הפינטוזים ל-2-0 והדיבורים הסוויפ.
אני חושב שמכבי תל אביב יכולה לצאת מאוד מרוצה בסופו של דבר מהביקור שלה בנסיכות, ואני יכול גם, אני רוצה לשאול אתכם, דיברת קודם על העניין הזה שלמכבי תל אביב היה חסר קצת, היא לא הייתה המכבי תל אביב הכי טובה שראינו, והיא עדיין יוצאת עם ניצחון, כמו שסער אמר, ואחד אחד בסדרה. ההתעלות הזאת זה דבר שבדרך כלל בא בבית, אז הם יכולים להיות אופטימיים?
לא, לגמרי יכולים להיות אופטימיים, הם עשו, שוב, כמו שסער, עשו את שלהם, כל אחד, כל אוהד מכבי, כל איש צוות של מכבי, חותם על ניצחון אחד במונקו ולחזור הביתה. גם אני חושב שעכשיו, עם כל מה שהיה עם השיפוט, מה שהיה לפני המשחק, עם אנשי מונקו, שלא אפשרו להם להכניס, שלא אפשרו להכניס ציוד עידוד, וראינו הרבה חיכוכים בין הצדדים, אני חושב שאוהדי מכבי יגיעו כל כך מתודלקים, כמו שאנחנו מכירים שהם יודעים, בטח בהיכל, בטח שהם יודעים שהם רחוקים שני ניצחונות מפיינל פור אחרי כל כך הרבה שנים. לדעתי מכבי תל אביב, שוב, למרות הערב הקצת מבאס הזה, יכולה להיות מסופקת לגמרי.
עוד מפתח אחד, שלדעתי הוא אולי בין החשובים, זה ריבונד ההגנה. מונקו לקחו עם 10 ריבונד התקפה, שזה טיפה יותר ממה שצריך. אם מכבי לא ייקחו עליהם יותר משבעה, שמונה ריבונד התקפה, זה בסדר, ואני חושב שסורקין צריך להיות יותר אגרסיבי, וכמובן ג'וש ניבו, לשלוט בצבע ולשלוט על ריבון ההגנה, זה מפתח מאוד מאוד חשוב מול גבוהים, בין עם אתלטים כמו דון תאול, שלוקחים ריבון ומוציאים החוצה למשחק חדש, ובין עם מוצ'ונס שהוא לוקח ריבון ובדרך כלל עולה ישר, והוא גם עשה את זה היום.
טוב, אנחנו בשלים לעבור למה שקרה במדריד?
האם אנחנו מוכנים פיזית, נראה לי לאור?
אנחנו מוכנים פיזית. דורון אילת. כותב בטוויטר, מי מחברי הפאנל היה מסוגל לעמוד באימות מול יבוסלה. אז אני אומר שהרבעתנו ביחד, כנראה לא נעמוד.
אבל השאלה מי הכי פחות היה מובס, זה שאלה טובה.
מי הכי פחות היה מובס?
אני חושב שזה עמית ניר.
יש מצב.
בסופו של דבר, אני ושר פחות שרירים בפאנל.
דויק.
ואתה אולי, אתה ועמית ניר אולי פחות, יותר מסיבים.
אחרי זה שרבי ואני נבדוק את העניין.
אבל בואו גם נדבר... עוד נחזור לקטטה, אני מניח, אבל בואו נדבר על זה שפרטיזן לקחה שני משחקים במדריד. הקבוצה הראשונה שעושה את זה, שמגיעה לסדרה בלי יתרון, השנייה, סליחה, בלי יתרון ביתיות, ולוקחת את שני המשחקים הראשונים. הראשונה לעשות את זה הייתה פנרבחצ'ה, נגד פנתנאיקוס ב-2016.
בואו נדבר על אוברדוביץ'.
בואו נדבר על אוברדוביץ'.
21 ניצחונות ב-22 סדרות כמאמן יורוליג.
בדרך ל-22.
בדרך ל-22.
בדרך ל-21.
לא, רגע.
הוא 20 מ-21.
נכון.
בדרך ל-21 מ-21.
בדיוק.
כבר הגלתי את זה כאילו ניצח. אבל זה באמת, זה מדהים.
ומה שמדהים שזה לא במקרה, כי פרטיזן באמת משחקת הרבה יותר טוב מריאל מדריד.
הרבה יותר.
וזאת קבוצה שהערכנו ונהננו ממנה כל העונה. אבל אני חושב ש... וגם הערכנו שיש סיכוי להפתעה, עכשיו זה כבר לא נראה זה, אבל לא ציפינו שזה יהיה כל כך מוחץ על ההתחלה, שניים במדריד. מה שהיה במשחק הראשון בכלל זה לספרי ההיסטוריה של פרטיזן. ואפשר להתחיל לפנטז על אוהדים בסרבים בקובנה.
עמית בן סיני שואל אותנו, האם פרטיזן יהיו אלופי היורוליג?
לא חושב, אבל האמת שעם
תמיכה... עם הקהל שם מה הולך להיות.
אפשר, כן.
רגע, קודם כל אפשר להסכים שפרטיזן בלגרד כנראה תהיה בפיינל פור?
אני חושב שכן.
לא תפסיד משחק אחד בשטארק ארנה.
לא תפסיד שני משחקים.
כאילו, שני משחקים.
קשה לראות את זה קורה.
אבל עדיין, ריאל מדריד, אנחנו לא יודעים מה עם טאברס.
אפשר להספיד, אתה אומר.
צריך להגיד, טאברס במשחק, לא שיחק במשחק הזה, סוף משחק קודם, פציעה בברך, וריאל מדריד בלי טאברס, שבוע שעבר, לפני כמה ימים ישבנו פה ודיברנו על כמה שטאברס זה מובן מאליו, אני חושב שקיבלנו פה...
אני אמרתי, ואני חסר מושג כרגע.
דוגמה חיה.
אני חושב שאני אשם.
למה?
כי עשיתי פוסט בטוויטר של קידום לקראת המפגש מאזינים, שאגב, אם לא נשמתם, אז תירשמו, וכתבתי, המפגש מתקרב בצעדי טאברס, סוגריים, צעדי ענק.
כן, זה כנראה בגלל זה.
זה כנראה אני. אבל באמת ריאל מדריד במצב שהיא לא מכירה, היא ממש במצב שהיא ככה, אתם יודעים, כמו המתאבק שחטף כמה אגרופים וחייב עוד איזה אגרוף אחד והוא מסיים?
כן, אני לא חושב שהם ציפו שזה יהיה כל כך... פשוט איך שהמשחק הראשון נגמר, כבר הבנת שהם איבדו שליטה. כאילו ברגע שפרטיזן עשו את הריצה הזאת בסוף, וה-11 נקודות ב-2.45 דקות אחרונות של פנטר לבד, בנוסף לשלשה הזאת, כאילו הגורל כבר נכתב ברגע שזה, פרטיזן בקובנה מהרגע שזה נכנס. זה פשוט נראה כמו עונה, לכן אני מבין גם את השאלה שלו, כי באמת זה נראה כמו עונה של, באיזשהו מובן, עונה מהאגדות של פרטיזן שיכולה להסתיים באמת הכי רחוק.
ואם נסתכל שנייה על ההבדלים בין המשחק הראשון לשני, אז שני המשחקים, קודם כל פרטיזן, קלו באחוזים מדהימים לשלוש. קלו 43% במשחק השני, 50% במשחק הראשון, סך כל 25 שלשות. אבל ההבדל לדעתי בין המשחק הצמוד שהיה שם למשחק המוחץ שהיה פה של פרטיזן, זה, שוב, העניין הזה עם טאברס, כי אני חושב ש... אחוזים לשתיים, אם אנחנו מסתכלתי על זה במחצית, הם היו על 65% לשתיים. הצבע
היה... אני חושב שאפילו יותר באזור ה-70 אחוז.
קרוב ל-70 אחוז, סיימו עם 61 אחוזים, 43 אחוז ל-2, 90 אחוז מהקו ב-28 זריקות, הרבה יותר אגרסיביים. לריאל אין שום תשובה בצבע, ופוריה, אנחנו לא ידענו אם הוא ישחק בכלל, אבל, וציפינו, כשראינו אותו עולה לפרקט, שיהיה קצת, יביא קצת משהו, כי אנחנו יודעים מזה פוריה, אנחנו יודעים שהוא מסוגל, שהוא שחקן נדיר בצבע, אבל אני חושב שלא היו שם תשובות בכלל, ואפילו לא ראינו יום, איזה יום ענק של אסור, ששלט בצבע ביד רמה, סיים עם 10.9 ריבאונדים, פשוט ראינו את פרטיזן עושה מה שהיא רוצה, מגיעה כל פעם לצבע, וגם כשהיא לא מגיעה לצבע, אז שלשות פנויות לגמרי, וברגע שהזריקות נכנסו, שהצבע כל כך פריץ, אז זה ככה, ככה זה נראה.
פרטיזן, את רוצה להגיד שר
משהו?
אני רוצה להגיד שפשוט כיף לראות את פרטיזן בלגרד שחקת כדורסל, היא מלאת ביטחון, והם פשוט, הם רצים, הם רצו, מי שאנחנו בחצי הנסתכל, הסתכלתי, הם בכל הזדמנות רצו לרוץ, הם פשוט שיחקו את המשחק של ריאל מדריד, במגרש של מדריד, וריאל לא יודעים איך לאכול את זה, שקבוצות משחקות כמוהן. הם רגילות שקבוצות באות, כמו שאומרים בכדורגל, שאתה בא לשחק במגרש של קבוצה גדולה, אתה קצת מתבנקר. פרטיזן לא ככה, פרטיזן ההפך, משחק כמו ריאל מדריד, רצה בלי הפסקה, היא חודרת לטבעת, כל מיני קיקאוטים החוצה, שלשות, פשוט קבוצה שוטפת שכיף לראות. דנטה אקסום לפני האיפון שקיבל, קלה 19 נקודות, הוא היה במשחק גדול היום, ונדבר בהמשך עלי המדר, משחק לא רע, אבל הוא לא בין הגדולים. זק לידי, גם נתן בסוף כמה סלי, איך הוא דאגר, ברכה לי המילה, דאגר. כמה סלי דאגר בסוף, שבאמת גמרו את המשחק לפני מה שקרה בסוף, ואני חושב שפרטיזן בלגרד היו מנצחים, אם לא את הדבר הזה, היו מנצחים בכל מקרה, הם בצדק מובילים 2-0, ויש להם הזדמנות בשטארק ארנה לעשות סוויפ אפילו.
ואם אנחנו...
סוויפ זה מטורף, וזה מטורף שפרטיזן קודם כל חזרה ליורוליג רק העונה. אני לא חושב שמישהו יחשיב אותה בכלל כמעומדת לפיינל פור בתחילת העונה, ומה שלא פחות מטורף, אולי אפילו יותר, זה שהבסיס של הקבוצה הזאת זה אותו בסיס שהודח בשמינית גמר, נכון? זה היה בשמינית גמר
יורוקאפ. כן, כן, נגד בו סוספו.
כמה השיטה ביורוקאפ היא הזויה.
זוועתית.
הזויה, זה בכלל נושא לפוד בפני עצמו, אני שם... אבל באמת, כאילו, הוסיפו את אקסום זה תוספת אדירה בקיץ, וגם ננה לי הגיעה, אבל סך הכל, הבסיס...
לא היה חריש עמוק.
כן, לא, שלושה כוכבים שלהם, זה כוכבים שהיו גם בשנה שעברה.
וזה מראה שכשנותנים לג'לקו, אז דברים טובים קורים עדיין.
ואם ככה ננסה שנייה, אנחנו מדברים על מכבי חוזרת הביתה, ומכבי זה בבית וזה, אבל ריאל מדריד העונה ביורוליג, היו בעונה סדירה במאזן 13 ניצחונות מול 4 הפסדים. אחת הקבוצות הביתיות הכי טובות ביורוליג. נכון, זה לא ביתי כמו שמרגיש בהיכל, אבל עדיין, הנה, אנחנו רואים פה שוב עוד דוגמה נורא יפה וחיה של קבוצה שפשוט, למרות שהיא טובה בבית, היא פשוט באה ומובסת, אז גם אוהדי מכבי צריכים לשים לב לזה, ולא לבוא, בוא נגיד, אפילו לא שעננים, אפילו בטיפה לפני המשחק הזה.
ואני רק תוהה, נראה לי שווה לפרסם ביחסי הווינר, אנדר אובר, על כמה שחקנים חוזרים מריאל למדריד, באמת, אחרי הפיקור בבלגרד, כי הקבלת פנים שם הולכת להיות
מטורפת. אה, בקטע, שאלה כמה שחקנים יטוסו לבין.
כמה יטוסו, נכון, זה מתחיל מכמה יטוסו, אחרי זה יש עוד ליין על כמה יחזרו, כי באמת... הם הולכים לחטוף שם קבלת פנים.
קצת בהתחלה, בואו נתייחס לזה, איך היורו לי צריך לטפל בדבר הזה, באירוע הזה, אנחנו לא...
תשמע, זה, אני כאילו... היו שם כל כך הרבה דברים, כל כך הרבה זירות תוך כדי הדבר הזה, שמגיע שם, מגיעות שם באמת איזה 6-7 הרחקות קל.
כן, אנחנו צריכים לראות את זה כמו שצריך להבין בדיוק.
היו כמה זירות.
בטוח שלא ראינו הכל.
אנחנו מתחילים לדבר כמו פודקאסט הפלילים של ערוץ
הספורט. או כמו פודקאסט, איך קוראים להם? גברים בטייץ.
אוקיי, אני לקחתי את זה לזירות רצח, אתה חושב שזה תאבקות.
תשמע, אבל כן, יהיו שם הרחקות, אני לא רואה סיכוי ש...
יבוסל בליינד.
יבוסל לסור.
יכול לעבור למזרן הג'ודו?
גם היה שם, רגע, אני באמת אומר, אני צוחק עם זירות, אבל היה איזה למי שמוסה ועוד מישהו.
לסור, פשוט.
אה, לסור ומוסה. השאלה היא מה מוסה השם.
לא, סתם מוסה עמד בצד, זה סור אמר, בוא נתפוס איזה גופה. אבל כן, צריך כבוד שזה לא ישפיע על הפיינל פור. למרות שקשה לי להאמין שיתנו פה הרחקות של יותר ממשחק, אבל...
כן.
אבל עדיין.
בוא ננקה את מי שצריך לנקות, ים הדר, לא לקח חלק.
ים הדר עמד בצד.
ילד טוב, בית דגן, לא לקח חלק בכל מה שקורה.
הוא נרדם במחצית השנייה פשוט.
בואו נדבר על ים.
עכשיו בלי ציניות, בואו נדבר על ים. אמרנו הישראלי הרביעי, אני חושב שמשחק בסדרת פלי אוף שלא במכבי תל אביב, ועדיין, אנחנו עדיין לא רואים את זה.
מה, המשחק הראשון, צריך להגיד, ג'לקו אמנם ייבש אותו לאורך רוב המשחק, כמעט כל המשחק.
מחצית ראשונה.
שניים וחצי כן, רבעים. כן.
ברבע הרביעי, בקלאץ' הוא היה שם, וזה דבר שלא ראינו את מדר עושה כל העונה. כן. והוא היה שם והוא עשה עבודה טובה, והקבוצה רצה איתו. זה מראה, עצם זה שהוא היה למגרש, כבר מראה דברים מדהימים.
גם היום בפתיחת המשחק.
נכון, אז הקרדיט באמת המשיך, ובמובן הזה כנראה שהוא עושה את הדברים נכון.
צריך להגיד, הוא קלע שם שתי שלשות, במשחק הראשון, קלע שתי שלשות ברבע האחרון. נתן בלוק על יבוסלם על אותו, נכון? כן. תקנו אותי? על יבוסלם, שזה שחקן שאתה אומר, אותו אתה לא חוסם, בטח לא שחקן 1.90 מטר, צנוע כמו ים הדר. והרגשת שהוא באמת מקבל החלטות גם היום, אני אמרתי להעמיד באמצע המשחק, אתה מרגיש שהוא לא מקבל החלטות רעות. הוא לא מאבד את הכדור, כל מסירה שלו זה מסירה, גם אם היא לא מסירת מפתח לתוך שחקן בתוך הצבע, הוא יודע לתת את המסירה החוצה, לא להסתבך יותר מדי. בדיוק, יש לו את החוש למשחק, וזה משהו שהוא למד תוך כדי תנועה עונה, והיום במשחק, גם, היו לו באמת כמה פעולות יפות, 4 נקודות, 3 אסיסטים, גם הוא נתן בלוק על מי? על וויליאמס גוס. באמת מחמאות לים הדר, ואני מקווה שהוא ישחק קצת יותר.
אנחנו אבל רוצים לראות יותר.
לא, נכון, זה היה מבאס, אבל שוב, זה כל כך לא יציב, כי הרי באמת משחק קודם, ראית אותו משחק את כל 14 הדקות האחרונות שהיה שם משחק.
אבל זה מה שאמרנו על לפני הסדרה, על ג'ליקו.
זה ממש ככה, והיום שוב מחצית שנייה ראשונה גדולה, עלה במחצית השנייה למרות שהיה עם 3 עבירות במחצית, עשה 2 פעולות לא טובות, רצופות, הייתה לו איזו החטאה כזו, מזריקה לא טובה, ועיבוד שהוריד את ההפרש ל-10, וזהו, נמחק. זה ממש ככה, הוא יחיה כאילו מהפעולה אחת יכולה לתת לו עוד 5 דקות, פעולה אחת יכולה להוציא אותו לסוף המשחק.
כן, ומבחינה סטטיסטית, אם אנחנו מחפשים מספרים, אז באמת קשה להגיע לסטטיסטיקה גבוהה צריך להגיד, כשיש לך את פנטר, לסור, ננלי ואקסום וכל הגאנרים האלה בקבוצה, אז אין מה לעשות שפחות זריקות מגיעות אליך, במיוחד כשאתה שחקן שהוא חצי ספסל, חצי מדי פעם פותח, ומדר מודע למעמד הזה שלו, ואני בטוח שהוא וג'לקו מרוצים מהשני משחקים האלה.
ועכשיו הסדרה עוברת לבלגרד, וזה הולך להיות...
וואו, איזה משחק.
מה, אני פשוט לא... אני לא רואה אותי לא לפלייאוף
בשבוע הבא, זה לפאנל פור בשבוע הבא, זה נראה...
אגב, המפגש צפייה שלנו זה מכבי מונקו, אבל בחצי שעה האחרונה אנחנו נעבור לשטארק ארנה.
נראה לי שגם ניתן שם...
אני מקווה שיהיו עוד טלוויזיות ככה בצדדים.
ניתן שם.
ניתן שם. לא לדאוג, מי שמגיע למפגש צפייה לא לדאוג, יהיה דייקשן של בלגרד.
וכל התש, וכל ה...
בדיוק.
יהיה כיף.
כן, אז יהיה כיף. ואיפה עוד כיף?
איפה עוד כיף?
שאר המשחקים שיש לנו בסדרות. אם אני יכול להפיין את הערב הראשון בתור הערב שבו הקבוצות גנבו את הביתיות, קבוצות החוץ, אז זה אחלה. הערב השלישי היה ערב של מכות. קראטה. והערב השני היה דווקא הערב...
בלי פריצות, בלי פריצות לבתים.
זה הערב שהוא, כן, בדיוק.
ערב...
של סחי.
רגוע.
כן.
כן.
ערב ביתי, ערב ביתי.
של סחי, אם אמרת, כן. של לשמוע אברהם טאש.
בדיוק.
אז אולימפיאקוס מנצחת את פנר, ברצלונה מנצחת / מביסה את ז'לגיריס.
מביסה.
תודה. ועדיין, אתם חושבים שהסדרות האלה גמורות, או שככה אפשר...
אני חושב ש...
אני חושב שזה שתי הסדרות שהסתכלנו עליהן כגמורות מההתחלה, והן באמת כאלו.
אבל צריך להגיד, מה שהיה באולימפיאקוס ופנרבחצ'ה, לפחות בהתחלה, במחצית הראשונה, פנרבחצ'ה עמדה בזה, היא עמדה ממש, ממש כתף אל כתף לאולימפיאקוס, ובחלקים מהמשחק אפילו אמרת, וואלה, יש מצב שהם לוקחים את זה, כאילו, בהיכל השלום והאחווה שהיה די רדום בהתחלה.
כן.
אבל בסוף, באמת, קשה. פנרבחצ'ה כל כך פצועה, כל כך חסרה, שבאמת קשה להחזיק ככה משחק שלהם נגד אולימפיאקוס, וכשזה מגיע בסדרה. לכן הלכתי על 3-0, כי פשוט אני לא רואה אותם מחזיקים מעמד.
כולנו הלכו ל-3-0 עם הלוטו, נכון?
כן,
כולנו.
אז קשה מאוד.
אני מסכים מה ששר אמר, באמת בחצי הראשון, פנרבחצ'ה נתנה לך תחושה של, אוקיי, היא בסדרה, והיו 11 דקות במחצית הראשונה בין הרבע השלישי לרבע השני, בין הרבע הראשון לרבע השני, שפנרבחצ'ה ספגו רק 12 נקודות ב-11 דקות, שזה מעט מאוד, והרגשת שהם באמת, הם שמרו שם הגנות מאצ'אפ זון, ולא נלך לכל הדברים המקצועיים, אבל הגנות שלא קורות בדרך כלל, ומי אישית, מי אזורית לאישית, וגרמו לאולימפיאקוס קצת לצאת מהשטף, ולא להיות בתבנית משחק של התנועה בלי כדור, וגם לא ראית נקודות קלות מהתנועות בלי כדור, למעט בתחילת המשחק שקצת אולימפיאקוס התפוצצו שם, אבל בחצי השני, כמו ששר אמר, זה בסוף העומק, בסוף זה שפנרבחצ'ה לא בריאים ב-100%, זה שווזנקוב וזה שאיזיה קנן.
חיכיתי שנגיד את שני השמות.
שלא נתן הופעה כזאת כל העונה.
מה קרה במשחק הזה? הוא ראה את דורסי.
הוא ראה
את דורסי. בדיוק. שלא יפה מאוד. הוא ראה את דורסי מול הפנים שלו, המחליף של דורסי. כל העונה צוחקים על זה שהוא לא ברמה שלו ולא נכנס לנעליים. והנה הוא מגיע במאני טיים. וזה גם משהו, דיברנו על זה לפני הסדרה שאולימפיאקוס כנראה הולכת לשלוט בצבע ביד רמה, כי לפנר אין איך להתמודד איתה. והאמת שזה לא, זה ממש לא קרה במשחק הזה, אולימפיאקוס קלה בפחות מ-40%, אבל ביום כזה שהשלשות נכנסות בקצב כזה, הם קלו 16 שלשות ב-55%.
רגע, קלה פחות מ-40% זה 2.
ל-2, כן. כן. ל-3 היא קלה ב-55% עם 16 שלשות. ושוב, אולימפיאקו זה פשוט קבוצה שצריכה כמה דקות של חיבור טוב, כמה דקות של אנרגיות, והמשחק גמור, וזה יהיה ככה מול כל יריבה ביורו.
והחיבור הזה מגיע מסשה וזנקוב, שם שהזכרנו הרבה פעמים העונה, הוא בפרט בפרק הקודם של סיכום העונה, הוא בצדק. כשהוא מגיע, אנחנו יודעים, אולימפיאקוס היא אולימפיאקוס מטורפת וקטלנית. מה שהם צריכים זה אותו, ועוד שחקן אחד שכל פעם יש. אז פעם זה תומאס ווקאפ, ופעם זה, אתם יודעים, כל פעם שחקן אחר. פעם זה היה קנן, ובאמת קבוצה מצוינת ונורא נורא מפחידה.
אני רק תוהה, במשחק הזה, כשמוסטפה פעל היה על המגרש, זה היה קבוצה אחרת לגמרי מאשר שטריק בלק היה על המגרש. וולומבוי גם לא כרגע בעניינים, לא בעניינים שם בכלל. וממש ראית את ההבדלים, כי כשטריק בלק היה למגרש היית במינוס 8, אני יודע שאתם לא אוהב פלוס מינוס.
לא, אבל פה זה, אני מסכים איתך, אני ראיתי את המשחק וזה היה בולט.
פה זה היה מאוד בולט, טריק בלק מינוס 8, מוסטפה פעל פלוס 19, ונגד פנר זה יספיק, כי אין סיכוי שלא, אבל אני אומר להמשך, הדקות האלה שפעל לא על המגרש, זה עלול לעלות להם בתואר.
אני רק חייב תהיה על פנרבחצ'ה, אני באמת לא מבין איך קלטס הוא פשוט הרכז היחיד של הקבוצה הזאת, ואיתודיס לא, אין לו פתרונות, מרגיש שהוא משחק בלי קלטס, המשחק פשוט עבוד, ואין רכז, וגודוריץ' משחק רכז, והוא לא באמת רכז, הוא סקורר, אבל הוא לא רכז, ואני לא יודע, ברור שהוא עכשיו, הוא לא יכול להמציא רכז, והוא לא יכול גם כאילו לדאוג לזה במהלך ה,
מה זה? זה בנייה לא נכונה מלכתחיל, או שזה עייפות החומר? ראינו לפנר, העונה נותנת משחקים, תצוגות טובות, היא הייתה בחלק העליון של הטבלה, רוב העונה, ומשהו שם פשוט בתקופה האחרונה,
זאת עדיין קבוצה חדשה, אני חושב שזה דבר שחשוב
להזכיר. עדיין קבוצה חדשה?
כן, מוטלי הגיע עכשיו, וולבקין הגיע עכשיו, אדוארדס הגיע עכשיו, כן, עדיין
אפשר לשפוט אותו.
הרבה שחקנים, אני חושב שכן, איתודיס הגיע עכשיו, זה פרויקט שהוא נבנה, וזה כמו שפרויקטים אחרים לא הצליחו עד הסוף בעונה הראשונה שלהם, גם זה. דורסי הגיע עכשיו, יש שם הרבה שחקנים גדולים מאוד ש עדיין לא לגמרי למדו איך הם משחקים ביחד, ונראה שיש שם איזה בעיה, בעיה פשוט בכימיה, שאני חושב שלא בהכרח מידע על האיכות שהקבוצה הזאת יכולה להגיע אליה, אבל היא כן מידע על זה שכרגע זה לא מספיק טוב.
אבל הקטע באמת, בלי קלטס שאין רכז, זה פשוט בולט, ואין להם מנהל משחק שקלטס לא למגרש. אני לא אומר עכשיו תן לקלטס 40 דקות, אבל אני לא יודע, אולי איתודיס אולי חסר עונים בקטע הזה, כי באמת המשחק עבוד שאין רכז.
גם שווילבקין לא נמצא, זה עוד יותר בולט, כי ווילבקין אמנם, כמה דיברנו על זה שהוא לא רכז טבעי.
אבל הוא יכול למלא, נכון.
אבל הוא יכול למלא את החלל הזה לכמה דקות שצריך, ולייצר לעצמו, לייצר לאחרים, הוא יודע לעשות את זה מעולה. ובאמת, זו בעיה חמורה של פנרבחצ'ה, שכנראה השנה, היא תצטרך להתמודד איתה כבר לקראת שנה הבאה.
כן. המשחק השני בעצם ששוחק אתמול, אז ברצלונה מנצחת את ז'לגיריס, אולי יתרון 1-0, מה, שרס לא יפתח ככה רגליים, ואחד המשחקים לג'אלגיריס.
איזה יפתח רגליים?
לשארס יש משימה חשובה, כן. הוא לא יכול.
תשמע, ברצלונה, מה שהיא עשתה שם בהגנה, זה היה פשוט מדהים. אני מודה, לא ראיתי את כל המשחק, אבל ראיתי תקציר מורחב, ואני ראיתי איך גם שג'אלגיריס קולעים סלים, הכל בקשה, הכל בפעולות אישיות, לא ראית שום מהלכים קבוצתיים, ג'אלגיריס סיימו עם 4 אסיסטים בלבד, שלא קשורים לעונשין, סך הכל 6, שאתה יודעים, ששחקן קולע מעונשין.
וואו, זה נמוך.
4 אסיסטים בלבד, זה אחד המספרים הנמוכים העונה. והכל קשה, הכל בפעולות אישיות של ג'לגיריס, ופשוט ברצלונה שהם בזון הגנתי, אז הם גם יוצאים קדימה ורצים, והם רצו ושתפו את המגרש. ברור שהבדלי הרמות גבוהים, אבל ברגע שקבוצה כמו ברצלונה מול קבוצה כמו ג'לגיריס רוצה יותר, נלחמת יותר, רצה יותר, אין פשוט סיכוי לג'לגיריס קובנה.
כן, ברצלונה לא הייתה צריכה להתאמץ, ורק 3 שחקנים שחקו יותר מ-20 דקות, וזה בסוף אומר הכל, כי הקבוצה פה פרקה, לא היה פה תחרות לרגע. מהרבע הראשון ועד הסוף, אין סיבה שזה ישתנה יותר מדי. בקובנה,
רק בקובנה זה יכול להשתנות.
זה יכול להיות קצת אחרת, אבל גם נראה לי שזה,
אין סיבה שזה לא 2-0.
ז'לגיריס, הרי אמרנו שזה מאצ'אפ יחסית הגנתי ביחס לשלושת המאצ'אפים האחרים. אני חושב שפה ז'לגיריס, ברגע שהיא סופגת מברצלונה 14 שלשות ב-54%, אין להם באמת סיכוי, הם לא משנה התקפית הם יראו. ז'לגיריס ניצחה שנה 19 משחקי יורוליג, סליחה, בכמה מה-19 ניצחונות האלו לדעתכם?
לא חידה, קושייה.
חידה. בכמה מה-19 ניצחונות האלו לדעתכם היא קלה מעל 82 נקודות?
ג'לגיריס?
אני יודע את התשובה. כן, אני יושב לידמי.
ניצחה 19 משחקים.
רגע, 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 מתי ניצחה 19 משחקים?
העונה? ביורוליג. ג'לגיריס.
ג'לגיריס או ברצלו?
ג'לגיריס ניצחה 19 משחקי היורוליג העונה.
אבל היא לא ניצחה.
לא, אבל אני אומר, כדי להשיג ניצחון, אין מצב, אז אני אומר, ב-19 משחקים היא ספגה,
קלה.
וואי, ממש, הלך לי,
מאוחר, מאוחר.
קיבלת אותי לגמרי, השעה אחת בלילה. השאלה זה בכמה מ-19 ניצחונות האלו שהיא ניצחה, היא ספגה מעל 82 נקודות.
שהיא ניצחה, היא ספגה בטח 0 או 1.
אפס.
אפס.
נכון. זו פשוט קבוצה שלא מסוגלת לנצח בסקורים גבוהים. זו קבוצה שחייבת שהמשחק יהיה סקור נמוך ומשחק איטי יותר והגנה קשוחה כמו שאנחנו מכירים אותה. וברגע שיש לה, שעומדת מול היריבה שמסוגלת לייצר נקודות ברמה כזאת, פשוט אין לה סיכוי להתמודד עונה.
מה, לא נזכיר את שמו של שנלי הנפלא?
ראוי.
היה נהדר.
היה נהדר, וזה חשוב פשוט לברצלונה אותות חיים ממנו, כי באמת אין לה...
לא היו הרבה עונה.
כי לא היו הרבה עונה.
זו הפעם השנייה עונה, שהוא קולע יותר מ-14 נקודות משחק. כאילו, שים את הערב הזה עם 17 נקודות, הפעם השנייה שהוא עובר את ה-14 נקודות.
זה משמעותי מאוד, במיוחד לקראת ההמשך, כי ברור שהם לא יכולים להמשיך ככה, רק עם מירוטיץ' בקו קדמי שעושה משהו, ועשה לי, לא בעניינים, זה מטורף. אבל אם שאני אחזור קצת למה שהיה פעם בתקופה של... שלא באנדולו, כשהוא לקח איתה, אז באמת זה יכול לתת האקס פקטור שברצלונה צריכה באמת בשביל לעשות את העוד צעד הזה קדימה שהיא צריכה.
בקיצור, שתי הסתרות האלה הולכות ל-2-0?
ברצלונה אין סיבה שלא יהיה 2-0, לא רואה סרט.
גם אולימפיאקוס.
אולימפיאקוס, אני גם מאמין שיהיה 2-0, אבל סדרה יותר צמודה מברצלונה ג'לגיריס, זה בטוח.
לדעתי דווקא המשחק השני של אולימפיאקוס יהיה הרבה פחות צמוד, פחות מההתחלה. אולימפיאקוס תיתן בראש במשחק הזה.
כן, גם חושב, אבל... אבל מה שנקרא עוד פחות מ-24 שעות אולי נתבדה, אז אני זהיר. אבל כן, זה נראה כאילו, ההבדלי, פשוט פערי רוחות פה, פערי כוחות פה, הם ברורים, וכל תוצאה אחרת היא הפתעה גדולה.
אנחנו קרובים לסיום, אני רוצה לשאול אתכם שאלה. במהלך היום, דיווחים בטורקיה, שיאניס פירופולוס מועמד לאנדולו אפס?
זה הגיוני, הדיווח הזה... הוא דיווח חלקי, צריך להגיד, כאילו, זה לא איזה, לא כל טורקיה מדברת על זה, זה עיתונאי אחד שטוען את זה, אבל נראה לי זה מתבקש, בגלל שלאסו עכשיו סרב להצעה של אנדולו, הוא בכיוון לביירן, וספירופולוס.
זה מעניין, אגב.
זה מעניין, מבטיחים לו שם פרויקט, כנראה.
מעניין מה יהיה עם טרינקרי.
טרינקרי, כן, ופסקואל שחוזר.
פסקואל גם דיבור על...
תייצג את טרינקרי, משהו.
טרינקרי?
קבוצות.
אני לא, האמת שאני לא הקשבתי, כי אני הסתכלתי על שאלות המאזינים.
אז רגע, אז עוד מעט אנחנו נגיד.
לא, אז גם פסקואל עדיין מועמד מוביל לאנדולו.
מכל המשמע שזה בסוף, זה כיסאות ימולו. הגיוני שאנדולו תרצה את יאניס פירופולוס, כי באמת מהמאמנים הבכירים שיש שם, ואחרי שלאסו ירד להם, זה הגיוני.
רגע, דיברתם על לאסו לביירן? אני לא הקשבתי.
כן, דיברנו.
רגע, אתם מאמינים לדיווח הזה? זה קורה, כאילו?
לאסו לביירן, זה די חזק.
אני לא מבין, כאילו, למה?
מבטיחים לו שם פרויקט רציני, ביירן, הם רוצים להגדיל את ריסת הרגל שלהם. אתה יודע, הם לא זכו באליפות כבר אלבה עכשיו שנתיים ברצף, זה גם עניין של מי הגרמניה הבחירה. וביירן אחרי העונה הזאת שחררו מטרינקרי, ולאסו זה...
פשוט לאסו זה מאמן של צ'מפיונצ'יפ מטיריאל, והוא מקבל קבוצה שהיא לא. אז
אבל
לא?
איזה קבוצות... האמת, היה דיבור כי הוא נפגש עם אנדולו, כן. והיה שם פיצוץ במסע ומתן, שזה מעניין.
כן.
כאילו מבחינתי זה כמו שבחר ילך לאשדוד כזה.
כן, אני חושב שלאסו זה מאמן שמאוד אוהב לשלוט בדברים ולהיות אחראי על מה שקורה, ואני חושב שביירן יכול לספק לו את זה כשאנדולו לא בהכרח.
מעניין. אני חושב שזה מעבר מוזר.
אני גם לא בטוח שהקבוצות הכי גדולות באירופה רוצות עכשיו לתת ללאסו קבוצה, את הקבוצה שלהם.
מאיזה בחינה בריאותית?
מבחינה מאמן שלא לא אימן עכשיו שנה.
מקצועית לא מסכים איתך.
אתה לא סגור על מה
זה. מקצועית? המאמן הכי טוב שיש בשוק, בחוץ.
עדיין, אני לא בטוח.
בריאותית אני מבין.
מעבר לזה שחוץ מאנדולו איזה עוד קבוצות כרגע מחפשות מאמן.
לא, זה משהו אחר, אני אומר, אבל אנדולו,
תכף ריאל תחפש.
הקיץ עוד אולי. הפגרה ארוכה.
תנו, ריאל מפסידה אליפות, אם היא מפסידה אליפות בספרד.
אחרי איך שזה נגמר שם, קשה לי להאמין שזה...
מה?
שלאסו יחזור.
לא, אני לא אומר שלאסו זה קריצה ללאסו, אבל אני אומר, יהיו פה עוד
דומינו. לאסו יהיה מבסוט.
פנק אותנו קצת בשאלות.
טוב, אז שאלה למכבי, לסדרה של מכבי. אז שאול, עם תמונה של יורגן קלופ בפרופיל, חייב להגיד.
זה לא אורי מאגבו, אבל סבבה.
לא. שואל, כמה אתם בטוחים או שלא ביכולת של מכבי לסגור עניין בשבוע הבא?
שאלה טובה, כי יש איזה וייב כללי שאין מצב שמכבי תל אביב מאבדת משחק בהיכל, ואני חייב להגיד שאני חולק על הווייב הזה, כי זה לפחות בעיניי, תגידו מה אתם חושבים. אבל יש איזה, כן, כמו שעמית אמר, שביתיות זה דבר שלפעמים נראה בלתי, לא פגיע, כאילו במיוחד כשיש לך את ההיכל, ואתה מצפה שהוא כל פעם הוביל את הקבוצה לאיזה דריסה ולתצוגה תכלית, אבל זה גם דבר שיכול להלחיץ קבוצה, כי אם דברים לא עובדים, והקהל מנסה לדחוף, ובסוף זה נחבא, נכון, לא תמיד אפשר לחזור.
ראינו את זה מעט מאוד פעמים קורה השנה, גם ראינו השנה משחקי בית שהתחילו לא טוב, אתה... ואפילו היה לחשושים, ואז מהר מאוד...
אתה בפלי אוף, והלחץ נגדך, ואתה מפחד פתאום לאבד את הביתיות, ולהיגרר למשחק חמישי, דברים משחקים בראש שלך, וסדרה...
אתה אומר לא?
אני אומר שזה יכול לקרות, מכבי יכולה לאבד משחק למונקו, אני לא חושב בהכרח שזה יקרה, אני לא אומר שזה רוב הסיכויים שיקרה, אבל יש איזה הלך רוח כזה שמכבי לא מאבד את משחק בהיכל.
אם אתה צריך להמר עכשיו, סוף משחק 4, מה קורה? מה התוצאה בסדרה?
אז אני עדיין מאמין שהולכים למשחק חמישי, אבל ההיכל יש לו את הכוחות שלו.
אני זונח את האימור. הבנתי שהוא לא יקרה. אני חושב שמכבי תל אביב תגיע למשחק השלישי ותנצח אותו, ואז במשחק הרביעי תעשה את זה גם.
תשמע, זה באמת הכל יכול להיות. על הנייר,
מבחינת...
רגע, שנייה.
אני נשאר בשל.
על הנייר, מבחינת איך שאנחנו מכירים את מכבי תל אביב עונה, היא אמורה לנצח משחק בית כל כך משמעותי עם דחיפה, והולכת להיות דחיפה הכי מטורפת שנראתה מיועדי מכבי עונה, כי בעקבות כל מה שקרה במונקו...
זה בשנים האחרונות, נראה לי בכללי.
נכון, ובעקבות בעיקר מה שקרה במונקו, אבל אני כמובן עדיין אמרתי על מונקו בחמישה משחקים, אז אני חייב להגיד שמונקו יותר נצח משחק אחד.
יש לנו עוד שאלה?
יש שאלה של עמית בן סיני, ששאל גם על פרטיזן, מה באמת קרה שם עם בולדון והסימון לתרגיל? יש לי מישהו תשובה?
הסימון מונפק מאוד.
אני לא יודע אם הסימון הוא סימון לתרגיל. בואו אבל רק נשלים את זה. בולדווין הורחק בשתי טכניות, השנייה הייתה כשהוא הגיע לשופט אחרי אווירה שנשרקה עליו, וסימן לו... הוא טען שזה תרגיל, אבל סימן לו כזה...
זהו, זה מתכתב עם השאלה של עודד שפירה, ששאל כמה מונקו שילמה.
מנסה לברר עד הפרק.
אפשר...
זה שבולדווין עכשיו עם החוזה החדש, מנסה לתרגל קצת ישראליות, הוא פשוט סימן לאחד השחקנים חכה, או משהו כזה, ויצא מה שיצא.
כתב הגנה מעניין.
או תביא לי כסף, לא משלמים לי מספיק בחוזה החדש.
זה גם יכול להיות.
המאזין אסף לוץ שואל... מי יגיע למפגש צפייה של פודקאסט יורוסטפ?
שאלה יפה, שאלה
יפה. אחלה אסף.
אחת, שתיים.
אני יכול להגיד לכם...
ארבעה אנשים לפחות.
אני יכול להגיד לכם שהרשמה... קצב יפה מאוד.
כן.
קצב יפה. אני בתור קצת אינסייד אינפורמיישן, הלינק אצלי פה מהרביעה, אני רואה מה הולך.
תנתח לנו אבל בצורה, כאילו, מה הנתונים?
לא, אנשים בהייפ, אנשים בהייפ.
כמה עודי מכבי לא יכולים להגיע בגלל שזה על משחק ביתי?
שאלה טובה, אין לי את הנתונים האלה, אבל כן יש לי נתונים אחרים שמצביעים על ערב חזק מאוד של היורוסטפוד.
בסילביה במפר.
בסילביה במפר, יש שם את המשחק, יש שם את המשחק הנוסף, ויש שם חידון פגז שאנחנו מכינים לכם.
אז תבואו מוכנים.
לא פשוט, אבל המנצח יהיה מאושר.
לא פשוט, אבל לא לעכברים בלבד.
צריך להגיד, זה הזדמנות לראות ערב יורוליג, מנשים מהיורוליג, ולהגיד לחברים שלך שיש חברים ביורוליג, וזה בהחלט יהיה מרגש. אז תודה רבה לכם, ואנחנו ניפגש שם. ניפגש גם בפרקים הבאים.
כן, כמובן.
תודה רבה לך, שר שם.
תודה רבה.
תודה רבה לך.
תודה רבה, שרבי.
תודה רבה לך, עמית ניר.
תודה לך, שרבי.
אני אומר שרבי.
ונודה.
אני עדיין רוצה להודות לארד.
שנמצא איתנו ברוחו.
ירושלמי, שנמצא איתנו ברוחו. הפעם גיא זילקה הפיק, אז נודה גם לו. וניפגש.
כן, אז אנחנו ניפגש בפרקים הבאים. תהנו מהפלי אוף.